שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין.
ערב טוב לכל המאזינים, אנחנו היום ממש מתקרבים ליום מאוד מאוד אדיר, גדול, יש לו כוחות מיוחדים בכל הכיוונים. 9 באב, אותו יום שנקרא גם מועד, קרא עליי מועד לשבור בחוריי, מועד עד כדי כך שהיום הזה נקרא כך ומשפיע על הלכות כגון אי אמירת תחנון, לא ביום 9 באב עצמו ולא בערב 9 באב. השנה ערב 9 באב יוצא שבת קודש, ממילא בתפילת מנחה לא אומרים צדקתך, שמקביל בדינים שלו לתחנון, כאילו ערב חג. כולם תמהים איזה חג הוא זה, מה החג כאן, מדוע זה נקרא מועד, והתשובה הידועה היא שהיום הזה באמת יהפוך למועד בעזרת השם יתברך. כל התחנות של האבלות, צום הרביעי בחודש הרביעי 17 בתמוז, צום החמישי 9 באב בחודש החמישי מנחם אב, וצום השביעי, צום גדליה ג' בתשרי, וצום העשירי שהוא צום 10 בטבת בחודש העשירי בטבת, יהפוך אותם הבורא יתברך לששון ולשמחה. נא לשים לב, לששון ולשמחה. למה לא מספיק להפוך אותם ליום חול רגיל שאינו יום אבל? מדוע זה נהפך להיות ויהפך בקרוב ממש ליום של חג? התשובה היא, מונח פה ביום הזה, מונחים פה כוחות אדירים, שאם הם לא מנוצלים דיים, זה הופך להיות משהו מאוד לא טוב, אפילו טרגי. ואם הם מנוצלים דיים, הם מגיעים לגובה אדיר, ויכולים להפך למוקד של אור, ססון ושמחה. וההסבר הוא כפי שמיד נאמר, למעשה המילה מועד פירושה פגישה. הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו. היינו, האם שניים ילכו יחד? ברור שהם נועדו, הם הלכו וסיכמו ביניהם, או עכשיו הם, אתה רואה אותם שהם מתוועדים יחדיו. ונועדתי אליך מבין שני הקרובים, הכוונה היא שבורא העולם אומר למשה, אני אבעד איתך וקולי ישמע לך, הכל מדבר אל משה מבין שני הקרובים וידבר אליו. זה סוג של פגישה. הפגישה עם הבורא יתברך, ברגע שהיא נעשית באופן ראוי, באופן נכון, באופן מכובד, אז ברור שהיא פגישה שמולידה יום טוב של פסח כמו זמן חירותנו, יום טוב של סוכות כמו זמן שמחתנו, או יום טוב של שבועות כמו זמן מתן תורתנו. כך אמור להיות בסוד גדול גם היום הזה שנקרא היום של 9 באב, כמו שאר הצמתים שבהם הראו דברים משמעותיים בחורבן הבית. צומת של 17 בתמוז בבית שני, או 9 בתמוז בבית ראשון שבו הובקעה חומת ירושלים, וכן צומת נוספת שבו נוצר מצור על ירושלים, סמך נבוכדנצר מלך בבל על ירושלים בחודש טבת ביום 10 בטבת, או צומת נוראית נוספת של הריגת גדליה בן אחיקם, שבעצם סימלה את גמר החורבן באופן מלא והיעדר טוטלי של יישוב יהודי בארץ הקודש. אלה הם צמתים שאנחנו במהלך ההיעדר, במהלך הגלות, מזכירים לעצמנו שאנחנו במצב לא נורמטיבי, ואנחנו מתגעגעים ושואפים לפגישה באופן שונה לחלוטין. הפגישה באופן שונה לחלוטין נעשית על ידי שאנחנו מכשירים את עצמנו לסלק את סיבות החורבן. על זה בדיוק נאמר, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, אומר הירושלמי ביומה בפרק א', כאילו נחרב בימיו. מה פירוש? המקדש לא נבנה בדור שלנו, לא, הוא לא רק לא נבנה, הוא נידון כאילו נחרב, משום שהמקדש אמור להיות כל הזמן קיים. זו הצורה המקורית של עם ישראל, מחובר לבוראו עם נוכחות גלויה, ישירה, בולטת של הבורא, במקום השראת שכינתו, בעשרה קדושות שמתחילות מקודש הקודשים, שיא הקדושה מספר 10, ועד שזה מגיע לכל מרחבי ארץ ישראל, עבור דרך ההיכל, האולם, עזרת ישראל, עזרת כהנים, עזרת נשים, הרי יהודה וכולי וכולי. המצב הנורמטיבי הוא מאות אלפי נביאים שהם מקבלים את רוח השם דרכם ונותנים מענה לכל בעיה כלל ישראלית או בעיה פרטית. מענה אלוקי, לא דעות בני אדם, לא מחלוקות בין אג'נדות, לא קונפליקטים ודילמות, האם הגישה לטיפול בקורונה או לטיפול בבעיה האיראנית היא כזו או אחרת, אלא דברים ברורים מבורא העולם, נוכחות אלוקית שבאה לידי ביטוי על ידי אותו מנגנון שנקרא אורים ותומים. זה חלק מהלבוש מבגדי הכהונה. בגדי הכהונה זה לא משהו אופנתי, זה משהו שהוא אלוקי, שבזמן שבגדיהם עליהם, אומרת הגמרא בזבחים, כהונתם עליהם. אין בגדיהם עליהם, אין כהונתם עליהם. כהן שעובד ללא בגדי כהונה, נידון כזר לחלוטין. כאילו זר שאינו כהן, עבד עבודה, וכמובן עונשו חמור. בגדי הכהונה של הכהן הגדול בפרט הם בגדים שבהם הוא מתקשר עם בורא העולם. אורים ותומים על האפוד, על החושן, מאירים דבריהם, שואלים את הבורא שאלות, כאילו קו טלפון ישיר, לצאת למבצע חומת מגן או לא, לתת תגובה איראנית על התגרות איראנית או לפלוש שם ולעשות מעשה או לא, האם זה כרוך בסיכון או לא. כל שאלה ציבורית, ביטחונית, כלכלית, הכל יש תשובה מאלוקים. הדבר הזה הולך איתנו מאות ואלפי שנים. שוב אני חוזר, בית ראשון 410 שנים, לא 73 שנות מדינה, וגם לא שנים אחרים של סוכנות או כל מיני ישויות. עם ישראל לא התחיל היום, הוא כבר חגגנו לפני כחודשיים 3,333 שנים. בדיוק היום מנחם אב חגגנו בוו סיוון 3,333 שנה לקיומו של העם הזה, והנוכחות האלוקית הייתה בו כל 480 שנות משכן. 480 שנות משכן עם עצמאות מדינה יהודית על פי התורה ונביאי ישראל וגדולי ישראל. לא נולדנו היום בכל מיני דברים שנקראים ראשית צמיחת גאולתנו. אנחנו כבר על הכביש 3,333 שנה, עם אותה תורה, עם מאות אלפי אותיות אלוקיות, עם אותם אין ספור טריליוני וביליוני הלכות, והלכות של הלכות, ופרטי דינים, איך נראה ההדס, ואיך נראה הלולב, ואיך נראית הסוכה, ואיך נראה השופר, ואיך מתנהלים בענייני צניעות, ובענייני דברים יותר מגולים, איזה ברכה עושים, ומהם דיני חציצה, מהם דיני העינוי ביום הכיפורים, ואיך מתנהל הדלקת נר חנוכה, ומה דינו של פרוז בין יומו בפורים, או מוקף בין יומו. אין ספור פרטים נמצאים הן בקווקז, הן בקורדיסטן, הן ברומניה בבוקרשט, והן בבואנוס איירס, וכן במאות מדינות. אין ביניהם תקשורת בוואטסאפ, אין ביניהם תקשורת אותם אלפי שנים בפייסבוק, ולא בשאר מרעין בישין. כל אחד במקומו הגיע מסיני, ראה את המעמד, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. והעביר זאת בדחילו ורחימו לבניו ולנכדיו, תחת אזהרה חריפה של אותו בורא ויוצר, מנשים ומהווה את הדופק, את פעילות הכליה, ואומר לאותו בעל כליה ובעל דופק סדיר, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ראו עיניך, ראו עיניך, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך. והודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך במדבר. אל תשכח, זה קריטי לחיים שלך. תיזהר לחיים שלך, זה יותר חשוב מפרנסה, יותר חשוב מאוכל, יותר חשוב מדירה. עצם החיים שלך זה נשמת התורה, נשמתך שהיא אות בספר תורה, וחיבורך למקור החיים. גופך הוא רק מעטפת, אור ובשר, תלבישני, עצמות וגידים, תשוחחני. אתה זה לא חתיכות בשר, זה מתחלף כל 10 שנים במסגרת חילוף מולקולרי של שינויי תאים. אתה חלק אלוקה ממעל, חלק השם עמו. יעקב חבל נחלתו, חלק השם, חלק, חלק פירושו חלק. והחלק הזה הוא המציאות האמיתית שלך ומזונו תורה. אל תשכח, תעביר את זה לילד, תעביר לנכד, אתה דואג לו לפוח, אתה דואג לו לתפוח. כל הכבוד, זה תחזוק של האוטו באמצעות אוקטן 96 או באמצעות תדלוק של גז. אבל זה לא אתה. אתה זה רמח ושסה, מצוות עשה ולא תעשה. תיזהר ותעביר את המעמד ששם התחיל הכל, את אשר ראו עיניך. עם ישראל התנהל במצב הזה כשאלוקים נוכח בגלוי, באמצעות, כפי שאמרנו, אורים ותומים. מאות אלפי נביאים שנתנו מענה לכל בעיה, יחיד כואב לו הראש. לא הולך לנוי חירורג או לנוירולוג, הולך לנביא שגר ברחוב רוטשילד 40 או ארלוזרוב 60, ושם נמצא הנביא בקומה ב' או ג', והוא אומר לנביא, שמע, כבוד הרב הנביא, יש לי לחץ חזק מאוד בצד הזה של הראש, אני נורא מודאג, מה הבורא מאותת לי? זה היה ניסוח השאלה. לא האשמת השין ג' והבנה שיש פה איזה סיבות שכל מיני וירוסים, זה שליחים של הבורא. כל אותם עיוורים וחרשים שלצערנו הגלות הקשה, עברה את עינם האמיתית, החרישה את אוזנם האמיתית, מחפשים את הסיבות בווריאנטים שהגיעו מהודו, מבריטניה, מדרום אפריקה, ואתמול הגיע הבן דוד השני שלו, ומחר הבן דוד השלישי שלו. זה אנשים שלצערנו קורבנות של החושך, של על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. מי שזכה להיות ניצול שואה רוחנית, מנסה, ובוער בו הרצון לחזור אל השורש, להיזכר בזה שכל רגע נתון היה אפשר לפנות אל הנביא ולפנות אליו, בדיוק כמו ששאול המלך, כאדם פרטי לפני שהתמנה למלך, נעבדו לו אתונות בסך הכל, אתונות של המשפחה, לא מצא אותם בעורבה, אז לאן הוא הלך? לחברת אגד חבילות, למחלקת השבת אבדה? הוא הלך לנביא, הנביא קראו לו שמואל הרואה, הוא רואה את מה שהוא לא רואה, את השמה שהאחר לא רואה, ביותו נביא השם, גד החוזה, חוזה זה עוד שם תואר לנביא, הוא רואה דברים שאחרים לא רואים, ראייה רוחנית, לא בטלסקופ, אלא הוא רואה ראייה רוחנית שהנשמה רואה, הואיל והנשמה התגברה על תאוות הגוף, אין הנבואה חלה, אלא על חכם, גיבור ועשיר. אומרים רבותינו הכסף משנה, חכם הרואה את הנולד, חכם הלומד מכל אדם, גיבור הכובש את יצרו, ועשיר השמח בחלקו, כאן שורה הנבואה, והוא שואל אותו שאול, האיש הפרטי, הבלתי מפורסם בינתיים, את שמואל הנביא, רבי נביא, איכן האתונות שלי, ומדוע הם נעבדו לי? מדוע בורא העולם שלח לי את עוגמת הנפש הזו, שאני כרגע בצער על אובדן אתונותיי? ואז כידוע ההמשך מפורסם, שמואל הנביא נשלח על ידי הבורא למנות ולמשוח את שאול למלך על ישראל, בהיותו כידוע מזרעו של בנימין, ואין המלך נופל אלא בידי בניה של רחל, והוא היה צריך, זה לא התמלא באופן מלא, להחריט את זרעו של המלך, ולאחר מכן חזרה המלכות והמינויים לזרע דוד, שבט יהודה. אבל זה רק דוגמית שמביא הגאון מווילנה לתפקידו של הנביא. הנביא הוא פשוט נותן מענה אלוקי, כשכל העם מחובר לאלוקים, לא מפלגות, לא אג'נדות, לא שמאל, לא ימין, לא כפייה, לא אנטי דתי, לא הריסת מערכת הבית היהודי באמצעות כל מיני שופטים למיניהם מזעזעים בפסיקות שונות שעניינם התעלמות מבורא העולם ומהוראותיו בתורתו הקדושה. אין את התופעות הללו. עם ישראל חי עם נוכחות אלוקית בולטת, וכל בעיה היא נפטרת במקום על ידי האמצעים של הקומוניקציה עם הבורא, הן באמצעות כפליים כיוצאי מצרים נביאים, והן באמצעות האורים והתומים שמאירים דבריהם ומתממים דבריהם, דבריהם תמים, שלמים, מוחלטים. ועם ישראל חי כפי שהיה בזמן שלמה המלך, איש תחת גפנו ותחת תאנתו. לא זו בלבד, אלא שלוש פעמים בשנה עולה כל העם היהודי, כולם נאמנים לבורא, מכירים אותו, כולל משטרה, כולל מגב משמר גבול, כולל שבק שירות ביטחון כללי, כולל מוסד, כולל משטרה, כולל כולם נאמנים לבורא, יש רוח אלוקית שנשפכת על העם, ולמעשה על העולם כולו. להבין, לא היה שום נצרות ושום אסלאם ושום בודה, הן בזמן בית ראשון, ובסוף בית שני, כשהתחילה להתערער הגילוי האלוקי הזה, אז התחילו הניצנים הראשונים של ההפך ממה שאנחנו מבקשים, אנא השם, והיה השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אז אפוך אל העמים, הנביא צפניה, אז אפוך אל העמים, שפה ברורה, לקרוא כולם, לא רק אחינו הטועים, אלא כולם, כולל כל יושבי תבל, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. וכל פעול ידע כי אתה פעלתו, וכל יצור יבין כי אתה יצרתו. וכל אשר נשמע באפו, יאמר השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. זאת השאיפה של כל מי שפועמת בו נשמה יהודית. לא משנה לאיזה חוג הוא שייך. הוא רוצה לחזור למצב האותנטי, לנשום אוויר פסגות רוחני, לא אוויר מזוהם, חומרני, אינטרנטי, יצרי, תאווני, מלא אינטריגות ואופורטוניזם. הוא רוצה לנשום אוויר פסגות רוחני. הדבר הזה הוא השאיפה שלנו, שכל השנה קיימת ציפייה לגאולה, ציפייה לישועה. אבל בפרט אנחנו בוכים ונזכרים בצאתנו ממצרים, כמה נעים היה עם המשכן והשכינה, ובוכים בצאתנו מירושלים, איזה אובדן, איזה החמצה, איזה העדר, הספד, זה אותיות הפסד, איזה הפסד, כמה אנחנו רוצים שהדבר יחזור לקדמותו, ולא נזלזל ברצון הזה, כפי שגאון וצדיק בשם רבי דוב יפה זצל היה אומר, שלו היה לנו עיניים רוחניות, היינו רואים שכל ציפייה לגאולה, כל כאב לב על אובדן גאולה, שזה כולל בהשיבה שופטנו כבראשונה, כולל כי לישועתך כבינו כל היום, כולל ולירושלים ירחה ברחמים תשוב, דמעה קלה באובני ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו, כולל במתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. כל דמעה כזו, כל בקשת אמת שבוקעת מלב טהור, אומר הרב דוב יפה, כאילו היינו רואים חבל ענק שמקרב בעוד כמה סמטימטרים את הגאולה, ואת מקדש השם כוננו ידיך, שיורד משוכלל ומתוקן של אש מן השמיים. חבל שמזלזלים בזה, והלוז הוא שונה על מתי הנופש, האם כרטיסי הטיסה של חברת אל על, או חברה אחרת מוכנים כבר, מה עם הכבודה שלנו, האם המזוודות כבר עומדות בתקן של המספר הקילוגרמים שניתן להכניס לבטן המטוס? לא, לא זה הנושא שצריך להעסיק אותנו. חבל, השטן מתערבב בנו ומשבש לנו את הראייה. להתמקד בעיקר, זה לא קל. צריך לרדוף את האמת, לרדוף את השלום, לרדוף את הקדושה. לא לתת לחלק החיצוני של הגוף שלנו, שהוא החלק הבהמי יותר, החומרני יותר, לשבש ולסרס את המטרה האמיתית של הנשמה שלנו. לתפוס פיקוד שהנשמה תשלוט על הגוף, שהדעת האמיתית תשלוט על הרפלקסים, על האינסטינקטים, על כל מיני רצונות שקוראים להם שמות מזעזעים, בא לי, רצוני, זאת ההשקפה שלי, לבדוק טוב אם המקור הוא בגוף או בנשמה. אנחנו רוצים קשר עם השורש. המצב האותנטי של יהודי זה שהוא נמשך אל הבורא, כמו שברזל נמשך אל המגנט, כך מגדיר זאת רבינו משה חיים לוצאטו בספרו מסילת ישרים. בורא העולם נמשל לאבן השואבת, ונשמת ישראל למתכת, לברזל, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. דווקא נפשי אחריך, בי תמך ימיניך. מושכני אחריך נרוצה, לפחות נבכה בידיד נפש, בפיוט, בזמר הנורא והקדוש הזה של רבינו, בעל הספר חרדים, רבינו אליעזר הזכרי, ידיד נפש אב הרחמן, משוך עבדך אל רצונך, תמשוך אותי אליך, ירוץ עבדך כמו אייל, אני רוצה להיות כאייל, תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוקים. ירוץ עבדך כמו היה להשתחווה אל מול הדרך. אני רוצה לכופף את הרצונות שלי, להשתחוות זה כיפוף, זה התבטלות אל מול ההדר שלך. יערב לו ידידותיך, אני רוצה ידידות איתך, ידידות זה מצווה, מצווה זה מלשון צו תחדה, המצווה מצוותת, מחברת בין המצווה למצווה. יערב לו ידידותיך, אני רוצה להתקרב, ידיד השם, אשר קידש ידיד מבטן וחוק בשערו שם, הבורא נקרא ידיד, עם ישראל, אברהם, אבינו, יצחק. בית המקדש נקרא מקום הידידות, מקום היד יד, יד נותנת יד, זה ידיד, פעמיים יד, שהוא יחד נותן בגמטריה, כוח, 14 ועוד 14, י' ד' זה 14, עוד י' ד' זה 14, וזה מאוזן של ישראל, זה כוחם של ישראל. אז מבקשים מהידיד, אני רוצה שיהיה לי כיף בידידות איתך, והערב נא את דברי תורתך בפינו. אני מבקש ממך שהידידות איתך תערב לי מנופת צוף וכל טעם. מה לעשות? הכרטיס טיסה לחול או לצימר, ובשבילי כרגע נופת צוף. כל מיני מסכים ודברים שמסיחים את דעתי, עינוגים מדומים, טעמים שונים של מזון, הם קוראים לזה תענוג קולינרי על ידי שף במלון בעל 5 או 8 כוכבים, שייתן תענוגות לקרס ולקיבה, הועיל ולא איבדתי את 15,000 הנקודות של חוש הטעם, וממילא יהיה עינוג קולינרי במתוק ולח ומר וחמוץ וחמצמץ ומתקתק בחלבי ובבשרי. לא ברור שזה עונג לבריאות, זה עונג לאורכי הלב, עונג לפעילות כלייתית, אבל זה עונג רגעי של אכול ושתו היום כי מחר נמות. מפתים את הבהמיות, את החלק החייתי, בשף עם שולחנות מדהימים, מלאים בשרים, כמובן מלאים בשומן רווי מן החי, מלאים בסוכרים, אבל מי חושב על מה שזה יביא מחר? העיקר שכרגע אני נהנה מהסטייק, אני נהנה מכל מיני מעדנים, ואולי חסר מיכלים של קיבה למלא עוד כמויות שמאביסים אותי שם בחדר האוכל. אנא השם, זה נופת סוף וכל טעם. כרגע שאני עומד מול חורבן הבית, זה קצת מאזן אותי. זה מחזיר לי מודעות נשמתית, וקצת מהביל ומשתק כמעה את השתוללות הגוף. אנא השם, יערב לו ידידותיך, הידידות איתך שתערב לי, מנופת סוף וכל טעם. עשה לי טובה, אני רוצה להיות רוצה, כרגע אני נמשך לחמצוצים, נכון, אני נמשך וכל אחד וחמצוצו בידו, זה חמצוצו חלבי, ומעדני חלב, וכל מיני פשטידות חלביות, וזה חמצוצו, בשרים שונים, מעדני דגים, שילובים מדהימים של השף, שלמד את קורס הטבחות, איך לגרות את אותם כוחות בחוש הטעם. אני יודע שזה לא בסדר, אבל קשה לי להשתלט על זה. אבא, תעזור לי, בבקשה. אני רוצה להשליט את נשמתי על גופי ולהיות מלך. מלך ראשי תיבות מוח לב כבד. מוח משכן הנשמה. זה מנווט את הלב מה לאהוב ומה לרחק. את לחבק, את לרחוק מחבק, את השלך אבנים, את כנוס אבנים, את צפוד, את ריקוד. תעזור לי להיות מאוזן. וגם לשלוט על הכבד. הכבד זה מוקד הרצונות הנמוכים יותר, כולו דם. כידוע, דם מבטא יצר. ואותו יצר הוא כמובן דבר שהוא ניתן בזמנים מסוימים. תוך ניהול של מן מלכי רבנן, יש זמנים שהבורא אמר לי, תשתמש בכוח הזה, בכוח הזה. אבל הכל עם פיקוד מטכל של מקור המלכות. מקור המלכות פירושו פיקוד שכלתני נשמתי. אנא השם, הדור נאה זיו העולם, נפשי חולת אהבתך. אני חולה, אין לי אהבת השם. אני אוהב כל מיני ענייני כבוד, משרות, כסף, אקדמיה כדי להשיג יותר כסף. אני אוהב דברים אחרים, אני יודע שאתה לא בדיוק אוהב את זה. אני מבקש ממך, אני חולה, אין לי את הוויטמין האמיתי הזה של רצון להידבק בך. אני חולה שאין לי את הוויטמין הזה שנקרא אהבת השם. אנא קלנה, רפנה לה, תרפא אותי בבקשה, את אותה נפש המשתוקקת לדברים אחרים, לאלוהים אחרים, עגל זהב של קריירה כלכלית, עגל כבוד, עגל משרה, כל מיני אקשן אקשנים ופעילויות, רק לא את הקשר האמיתי לזון את נשמתי מתורתך, מדברך. אז אנא השם, קלנה רפנה לה. איך רפנה לה? בהראות לה נועם זיווך. תראה לנפש שלי את המתיקות של דברי תורה ומצוותיך. והערב נא, נא להוריד דמעה בקטע הזה, להבין, חסר לי משהו נצחי, לצערי אני עיוור ולא יודע איך נראה צבע ורוד וצבע ירקרק. אין לי את הטעם הזה. לך תסביר לאדם שאין לו חוש טעם, מה זה טעם של יין, של מיץ ענבים, של דבר מתוק, של קיווי, של מנגו. לך תסביר לו. אבל בשכל אני יודע שיש טעם אדיר בזה. טעמה כי טוב סחרה של תורה, לא יכבה בלילה נראה. מתוקים מדבש ונופת צופים, אנא השם, תרפא אותי. איך? על ידי שבהראות לנועם זיווך. הנועם של הזיו שלך, כידוע, המן ירד, התחיל לרדת בחודש אייר של אותה שנת יציאת מצרים, חודש אחרי היציאה ממצרים של שנת 2448 לבריאת העולם, חודש אייר נקרא חודש זיו, והמן שאכלו אבותינו 40 שנה, היה זיו השכינה שנתגשם ברצון בוראו. הוא היה ממש, אומרים חז"ל, אומר הרמב"ן, רבנו בחיי, הם אכלו שכינה שהפכה להיות מגושמת ברצון הבורא, וכיוון שזה אוכל שכולו קדושה, ללא שום פסולת, לא היה להם שום יציאה לשירותים, לשום פעילות כלייתית שמוציאה פסולת ולא פעילות מאיים. לחם אבירים אכל איש, לחם שנבלע ישירות באיברים, ואין שום צורך לסלק פסולת. זה אכלו אבותינו. 40 שנה במדבר, זה לא גרם להם להתבהמות ולא לחומרנות, להפך. לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. השתייה שלהם הייתה שתייה זכה מבארה של מרים, שכידוע נגנזה בכנרת. והבאר הזו, רק מלשתות מספר טיפות בודדות שהשקע רבינו הארי הקדוש, את רבינו חיים ויטל תלמידו, שהארי כמובן ברוח קודשו ידע בדיוק היכן גנוזה בעירה של מרים באגם הכנרת, מזה כותב רבינו חיים ויטל, לפתע מיידית נפתחו בפניי כל מעייני החוכמה, ואז התחיל מורי ורבי רבינו יצחק לוריה, אשכנזי, ללמד אותי את כל סודות התורה שבידינו, כל תורת הסוד והקבלה. זה שתו אבותינו ואמותינו 40 שנה, 40 שנה, מ-2448 עד 2488 בתנאי מדבר. זה היה המזון שגרם לכך שהיינו מקבלי תורה וספגנו את האפשרות לקלוט את התורה לדורי דורות ב-40 שנות, מה שנקרא פינוק של כאשר יישא האומן את היונק. 40 שנות כלולות כאלה של המשך מעמד הר סיני באמצעות משכן במדבר, ענני כבוד בזכות אהרון הכהן, באר מרים בזכות מרים הנביאה, ומן בזכותו של משה רבנו. אומרים לבורא, אנא קל נא רפן נא בערות לנועם זיווך, תן לי את המתיקות של הצפיחית בדבש, אז תתחזק ותתרפא, והייתה לה שמחת עולם. אז הנפש שלי תתחזק באמת ותתרפא, והשמחה היא לא שמחה רגעית באותו דאצ'ה, או באותו מקום של נופש כביכול, גם זה חולף אחרי שבוע ימים או 10 ימים, ולמהדרין מן המהדרין 2 שבועות ו3 שבועות ו4 שבועות. כל הדברים האלה הם דברים חולפים. אנחנו רוצים דברים בגדול. אני רוצה הנאה אינה חולפת, ליהנות מנועם זיו שכינתו, הנאת נצח. אנחנו גם רוצים ליהנות, אבל ליהנות בגדול, לא מאיזשהו ממתק חולף. ואז תתחזק אותו נפש שלי ותתרפא מקרבתך, והייתה לה שמחת עולם. ותיק יהמון הרחמך, בורא העולם נקרא ותיק, ותיק פירושו חזק, עוצמתי, יהמון הרחמך, וחוסנה על בן אהובך. אני בן של הפרוטקציונרים, של החברים שלך הכי טובים, אברהם, יצחק ויעקב. תפתח לי שער, בבקשה. אני מבקש ממך, אומר רבנו אליעזר הזכרי, שקבור כידוע בפיוט הזה, במחבר של הפיוט ידיד נפש, שקבור למרגלותיו של הארי הקדוש, שעד שלב מסוים הוא היה כשמש פשוט של המקובלים הקדושים בזמן הארי, בבית הכנסת המרכזי של אותם מקובלים קדושים מהלשך הקדוש, מהארי בירב, רבי שלמה אלקבץ, רבינו משה קורדוברו, רבינו יוסף קארו, היה בחברה, אבל נחשב כאילו שמש, עד שגילה אותו רבינו שמעון בר יוחאי, בל"ג בעומר מסוים עם רבינו הארי הקדוש, ואז הבינו שאותו שמש פשוט רבינו אליעזר הזכרי או הזיקרי, בעל המחבר ספר חרדים שקבור למרגלותיו של הארי הקדוש בצפת, בבית העלמין העתיק שם, הוא קדוש עליון עם החבורה הזו. ובשיר הזה שלו, הוא מביע את התקווה, את הפעימות לב, את ההמיית הנפש שלו. ותיק יהמון הרחמך, וחוסנה על בן אהובך. תחוס עליי, אני בן של האנשים שאהבת אותם. תפתח לי את השער, תעשה לי פרוטקציה. אני מזרע קודש, אני מאלוקי אבותינו. אני מזרע אבותינו, ואתה אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. חוסנה על בן אהובך. כי זה כמה נחשוף נחשפתי לראות מהירה בתפארת עוזך. אילי חמדה ליבי. או לפי גרסה אחרת, אילי חמדת לבבי וחוסנה ואל תתעלם. אני נחשף, אני כבר מרגיש איזה רצון, תעורר לי אותו. תעשה לי עיסוי, כמו שאומרים, מסאז' לנשמתי, לנפשי, לחמוד אותך יותר. זה גחלת מעמעמת, גחלת עמומה. תדליק אותה יותר, אילי חמדה ליבי, וחוסנה, תחוס עליי, המרחם רחם עלינו, ותן בלי בן עוד רחמונס, תרחם עליי, ומה תיתן לי, דירה? תן לי בינה להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה, ולהיראה את שמך, כדי שלא יהיה לי בושות בעולם הנצח. שלא יהיה לי כלימות, למה לא נבוש, ולא נקלם, ולא נקשל לעולם ועד. זאת הבקשה של נשמת ישראל. לא ניתן לרצונות דמוקרטיים במרכאות, או לרצונות של הבל ושיבוש, של נטיות הגוף, לשבש אותם, לסרס אותם ולעוות אותם. אני רוצה להיות ישר כפי שעשה אני האלוקים, ולא לבקש חשבונות רבים שחשבנו להם בני האדם. האלוקים עשה את האדם ישר, ואני לא רוצה להימשך אחר יצר לב האדם, שמנעוריו כבר רוצה לנער אותו מהיושר הזה. אני ישר, להגיד כי ישר השם, והישר זה אותיות שיר, הישרות מביאה לשמחה, ולישרי לב שמחה. פיקודי השם ישרים משמחי לב, האבות הקדושים נקראים ישרים, ספר הישר הוא ספר בראשית שהוא ספרם של אבות. מבקשים מהבורא, אילך עמדה ליבי, את זה אני באמת חומד במקור, חוסנה ואל תתעלם, ובזה אנחנו רוצים לנעול את השיעור הזה בבית הרביעי של רבינו אליעזר אזכרי, זכר צדיק וקדוש לברכה, ממקובלי צפת בזמן הארי הקדוש. האות ה', הרי הבית הזה, השיר הזה, מורכב מאמר ארבעה בתים שהם ראשי התיבות של שם השם, י' ק', ו' ק', י' זה ידיד נפש ורחמן, ה' הדור נאה זיו העולם, ו' ותיק היא אמון הרחמך, וה' זה היגלנה, היגלנה, מכירים את הניגון הזה, היגלנה ופרוס חביבי עליי את סוכת שלומך, תפרוס עליי חביבי, את ההגנה הרוחנית, הגשמית, את הכיפת ברזל הרוחנית והרוחנית, גם הגשמית עליי, היא גלנה, תופיע כבר בגלוי, וכשאתה מופיע בגלוי אני מרגיש הכי בטוח, אתה לא מסתיר פנים, חורבן וגלות זה הסתר פנים, היא גלנה ופרוס חביבי עליי את סוכת שלומך, תאיר ארץ מכבודך, כל העולם, כדור הארץ שנקרא ארץ, כולל אמריקה, צרפת, בריטניה, אפריקה, אירופה, אוסטרליה, כולם יכירו מי אתה, כל יושבי תבל. תאיר ארץ מכבודך, ואז נגילה ונשמחה בך. בך זה כידוע, כף בית אותיות התורה, 22. מהר, אהוב, מהר, אהוב, הגיע הזמן, קיבה מועד, כבר זה כבר כל כך קשה לשאת את הגלות, את כל הקשיים הללו, לכלל ולפרט, וחוננו, תן לנו מתנת חינם, אנחנו הילדים של אהובך, אנחנו זרע קודש, וחוננו כימי עולם וכשנים קדמוניות, אמן כן יהי רצון בקרוב, במידת הרחמים, בגאולה אמיתית של אור גדול וחדש, שהבורא יאיר על ציון וכולנו נזכה במהרה לאורו, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.